ערב טוב. אני קודם כל מתנצל בפני או באוזני כל מי שלא קיבלו את ההודעה על הקדמת השיעור להשבוע. לפי ההודעה הקודמת, השיעור אמור היה להתחיל בשבוע הבא, כדי שלא לבטל את השידור, קיימנו גם את השיעור היום. השיעור בשבוע הבא ימשיך או יתחיל כסדרו באותה השעה. חודש אלול התחלנו השבוע בראש חודש אלול לפי צפיקתו של הטור בסימן תקפ"א באור החיים. התחלנו בתקיעת שופר. אני מבקש לעסוק קצת בתקיעת השופר הזאת של חודש אלול, שמקורה ודיניה אחרים שונים מתקיעת השופר הרגילה לנו של ראש השנה, תקיעת השופר מן התורה. ומתוך העיסוק הזה בענייני שופרו של חודש אלול, ננסה גם להגיע בהמשך הדברים לפרשת השבוע שלנו, לפרשת שופטים. ואם כן, לשון הטור בסימן תקפ"א, בדף שלפנינו בטעות מופיע פה תצ"ה. תניא בפרקי רבי אליעזר. בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה. שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. ומיד נמשיך. ההתחלה כבר היא מעניינת מאוד. ראש חודש אלול, אנחנו יודעים מבחינת הזמנים שבשישה בסיוון, חג השבועות, מתחיל הכל עם הלוחות הראשונים, או לוחות הראשונות, כלשון חז"ל כאן. בשבעה עשר בתמוז, אחרי 40 יום ו-40 לילה, משה יורד ושובר את הלוחות עם חטא העגל. ומשבעה עשר בתמוז ועד ראש חודש אלול, הדברים מנוהלים כפי שחז"ל מפרטים אותם באותו מקום במדרש. ואז בראש חודש אלול עולה משה שוב להר ויורד ביום הכיפורים, בזמן שבו סולחים ומחפרים ביום הכיפורים עם הלוחות השניות. מה הקשר בין זה לבין השופר? אז הטור מביא מפרקי דרבי אליעזר שכשעלה משה אל ההר, וכדאי לראות את הלשון שוב, העבירו שופר במחנה, משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. בפשטות, השופר משמש כאן רק כאמצעי. במקום המילה שופר יכול היה להיות כתוב למשל העבירו כרוז. והשופר רק שימש לאיזשהו אמצעי כינוס, והדיבור היה שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. זאת אומרת, הסיפור הראשון נגמר בחטא העגל, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. אם זה כך, אז מה עניינו המיוחד של השופר? מדוע דווקא שופר? הרי השופר שימש רק איזשהו אמצעי לקראת הכינוס. והקדוש ברוך הוא ממשיך הטור על פי הפרקי דרבי אליעזר, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר, עלה אלוהים בתרועה, אבל הלימוד הוא מסופו של הפסוק. השם בקול שופר. עלה אלוהים בתרועה, הפסוק בתהילים שאותו אנחנו אומרים במזמור לפני תקיעת השופר בראש השנה, מזכיר לנו את יום התרועה. ולפי זה יהיה הפסוק עלה אלוקים בתרועה מדבר על השופר של התרועה, של ראש השנה. מה זה השם בקול שופר? זה נאמר על אותו השופר של ראש חודש אלול. זה פירוש מאוד מעניין לפסוק שאנחנו רגילים בו תמיד, והוא חדשני. עלה אלוהים בתרועה, כלומר בשופרו של ראש השנה, השם בקול שופר, על אותו שופר של ראש חודש אלול נאמר. לכן התקינו חכמינו זיכרונם לברכה, כך מסיים הטור, שיהיו תוקעין בראש חודש אלול בכל שנה ושנה. והוא ממשיך, בכל החודש, לא רק בראש חודש אלול, אלא גם כל החודש, כדי להבהיר ישראל שיעשו תשובה. שנאמר, אם ייתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו. וכדי לערבב השטן. אז אם מעיינים קצת, הלשון היא די מסורבלת. בראש חודש אלול תוקעים בשופר, לפני שבראש חודש אלול תקעו בשופר לכנס את העם, שלא יתעו עוד אחר עבודה זרה. והשם בכל שופר פירושו, השם בכל השופר של ראש חודש אלול. אם מדובר עכשיו על השופר של ראש חודש אלול ובו מתעלה הקדוש ברוך הוא, אם כן, זה לא רק איזשהו קרוז, אלא השופר הוא דבר הגורם להתעלותו של הקדוש ברוך. אז יש עניין בשופר עצמו. בהמשך הדברים ממשיך התור, ותוקעים גם בכל חודש אלול. איך זה קשור? הרי בשופר תקעו רק בראש חודש אלול. לכן התקינו, אני חוזר ללשונו, שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה, וכל החודש, אבל כל החודש הרי לא קשור לזה, ולכן מוסיף הטור, כל החודש כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה. שנאמר, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. ובסוף מסיים הטור, וכדי לערבב השטן. וכדי לערבב השטן, כנראה הפירוש הוא כבר לא קשור לדברים הקודמים, אלא כאילו נאמר פה, מדוע מסיימים לתקוע לפני ראש השנה, כדי לערבב השטן כשעוברים לתקיעות של ראש השנה. כך מסביר הבית יוסף, הוא השולחן ערוך, רבי יוסף קארו על הטור, והוא מגדיר את הדברים בלשון הבאה. אני קורא את הדברים מבפנים בבית יוסף במקום על הטור. לכן התקינו חז"ל שיהיו תוקעים בראש חודש אלול, שנאמר אם ייתקע שופר בעיר. איקה למידה, יש לדקדק, שכבר הביא ראיה משופר שתקעו במדבר. ולמה לאיתו לאיתויי ראיה מאם ייתקע שופר בעיר? בית יוסף מקשה כאן שאלה נכונה מאוד. הרי הפסוק שהוזכר על השופר של ראש חודש אלול, הוא עלה אלוהים בתרועה השם בכל שופר, ובכל שופר פירושו של השופר של ראש חודש אלול. אז מדוע הוא מוסיף שבחודש אלול תוקעים בשופר כדי לעורר את העם לתשובה, ומביא ראיה מאם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו? על זה הוא עונה כך. ועוד יש לומר, זו תשובה שנייה של הבית יוסף, אנחנו נתמקד רק בה. ומשופר המדבר, מהשופר של המדבר שעליו דיברנו מקודם, לא למדנו אלא שעל ידו נמנעו מלחתו. כאן העיקר מתחיל. השופר של ראש השנה, סליחה, השופר של ראש חודש אלול, שופר המדבר, הוא השופר שבו קראו והוא זה שאמר שלא יתעו עוד אחר עבודה זרה. אם כן, כוחו של השופר, זה לא קרוד, כוחו של השופר הוא שימנעו מלחתו. מה שחטאו כבר, שחטאו מקודם בעגל, יימנעו עכשיו מלחתו. זה השופר הראשון. אבל עדיין ממשיך הבית יוסף, אנו צריכים ללמוד שעל ידי כל שופר, אדם מתעורר לשוב בתשובה. יש כאן שני דברים, זה מאוד מעניין. יש דבר אחד, שאדם נמנע מלחתו. בעברית שלנו, נמנע מלחתו להבא. שימנעו בעתיד מלשוב ולחתו. הם לא יחטאו עוד כפי שהם חטאו בחטא עבודה זרה. ויש דבר נוסף, והדבר הנוסף הוא להתעורר בתשובה על העבר. אנחנו מכירים את דברי הרמב״ם המפורסמים, שיש קבלה לעתיד, ויש חרטה על העבר. מהשופר של ראש חודש אלול, למדנו את המניעה העתידית מהחטא. אבל מי לימד את כוחו של השופר לעורר לתשובה על חטאי העבר? זה נמצא בפסוק שמובא בהמשך הטור, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. ולכך הביא פסוק זה אם יתקע שופר בעיר. ואז הפסוק השני מברר שחוץ ממניעת החטא, יש בשופר גם את המוטיב של ההתעוררות, של ההתעוררות לתשובה על העבר. אם נסכם עד כאן, יש לפנינו אם כן בשופר הזה של ראש חודש אלול את הנקודה של המניעה מהחטא. ובשופר של כל חודש אלול, את המוטיב של ההתעוררות לתשובה על העבר. ואנחנו רוצים לשאול, ובזה להתרכז במשך כל העניין, כיצד באמת יש בשופר את הדבר המופלא הזה של מניעה מכם? כשהשופר מעורר, זה יכול להיות מאוד מובן. הוא מעורר באופן טבעי. הוא משמיע קול. קול השופר. בפרשה שלנו עוסקים במלחמת הרשות ועוסקים במי הירא ורך הלבב שילך וישוב לביתו. היראה במלחמה, כך חז"ל אומרים מיד במדרש, היא מהחצוצרות, מהחרבות, מהשופרות. השופר מפחיד. השופר מוציא קול. אז יכול להיות שיש בו איזשהו מטיב של התעוררות. אבל כיצד השופר עצמו גורם למניעה מהחטא? זו נקודה מאוד עמוקה. אי אפשר להבין את דברי הפרקי דרבי אליעזר והטור, כמו שחשבנו אולי להבין, שהשופר פשוט היה הקרוב שקרא לכולם להתאסף, וכשכולם התאספו, אמרו להם להימנע מלחתו. אם זה היה רק הכרוז, אז מה עניינו של השופר לראש חודש אלול? אלא שיש בשופר, וזאת לשונו של הבית יוסף, יש בשופר עניין מיוחד, סגולה מיוחדת, שהוא גורם לנו להימנע מהחטא. מה ההוקוס פוקוס הזה שיש בשופר? מהו הפלא הזה שיש בשופר הזה של ראש חודש אלול? על השופר של ראש השנה, הרמב״ם הביא את הנושא של התשובה, שהשופר עומד חוץ מגזירת הכתוב שיש בו, את הרמז של אורו ישני משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, כך הרמב״ם בהלכות תשובה. אבל מה לשופר שיש בו איזו סגולה שהוא מונע מאיתנו את החטא לעתיד? כדי להבין את זה, אני מבקש לעסוק בשני שופרות. השני שבהם הוא השופר של הר סיני. הראשון שבהם הוא שופרו של יצחק, שופרו של אברהם. העין שבסוף עקדת יצחק, שאותו מבקשים לקחת כדי לזכור לנו עקדתו של יצחק ברחמים. המקור לפני האחרון שמופיע בצד ימין של העמוד, מופיע גמרא ממסכת ראש השנה, שבה אומר רבי אבאו, למה תוקעים בשופר של עין? לא למה תוקעים בשופר. למה תוקעים בשופר? כי הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע בשופר. אבל מדוע בחרו לתקוע בשופר של עין? אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפני בשופר של עין, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. ומעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפני. זוהי נקודה שמחייבת הבנה. מדוע השופר של העיל דווקא הוא מזכיר את העקידה? הוא הרי מופיע אחרי העקידה. השופר של העיל מופיע לכאורה כדבר מנותק לחלוטין מן העקידה. העקידה מסתיימת. מלאך השם כבר קורא מן השמיים וכבר קורא שני. הוא כבר קורא אל אברהם ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער כי אתה ידעתי. אברהם כבר קורא למקום השם יראה. ואז ויישא אברהם את עיניו וירא, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. וכיוון שהאיל נאחז בקרניו, מזכירה קרן האיל את האיל, וזה מזכיר את העקידה. אבל הרי זה מנותק לחלוטין מן העקידה. מדוע דווקא השופר הזה, הכל כך רמוז בקרן העיל שבא אחרי העקידה, הוא זה שמזכיר את עקידת יצחק? ומה אומר רבי אבאו, אם נדייק יותר? שאם נתקע בשופר של עיל, נזכור הקדוש ברוך הוא את העקידה, ויעלה עלינו כאילו עקדתם עצמכם לפני. אבל הרי סופה של העקידה, שבה לא היה צריך לקיים את העקידה כפי שאנחנו מבינים אותה, את השחיטה. סופה של העקידה הוא אחר. העיל כבר מופיע אחרי כל הסיפור. אנחנו נגיע גם להר סיני וגם לעקידת יצחק, אבל גם לעקידה וגם להר אני מבקש להגיע מהפרשה ששייכת בעצם מבחינה היסטורית בראש ובראשונה לראש השנה. היא פרשת האדם הראשון. הדבר המעניין בשופר הוא שהמצווה של השופר היא איננה הפעולה הנעשית בשופר, אלא הפעולה הנוצרת על ידי הפעולה של השופר. אסביר. המברך אינו מברך על המצווה לתקוע בשופר. המברך מברך על המצווה לשמוע כל שופר. משניות שלימות במסכת ראש השנה עוסקות בשאלה של מי שתוקע תקיעה מהודרת, אבל השומע לא שמע ישירות מן השופר, אלא באיזשהו כלי שני, התוקע לתוך הבור, התוקע לתוך הדות, כל מיני מציאויות שהחסר הוא לא בתקיעה, אלא בשמיעה. גם התוקע עצמו, אם הוא תקע בשופר ולא שמע את כל השופר עצמו, אלא את ההד של כל השופר, לא יצא ידי חובתו. הפעולה היא, אם כן, לתקוע בשופר. והמצווה היא לשמוע כל שופר. זו תופעה מרתקת שעוסקים במצווה. היא איננה שגרתית, כלל ועיקר במצווה. המצווה בלולב היא ליטול לולב, ועל זה אני מברך. המצווה בתפילין היא להניח תפילין, ועל זה אני מברך. המצווה במזוזה היא לקבוע מזוזה, ועל זה אני מברך. אינני קובע מזוזה ומברך על זה שיש בבית מזוזה, אלא על קביעתה של המזוזה אני מברך. על נטילת הידיים, על נטילת הלולב, על לבישת הטיטית. אבל אני תוקע בשופר ומברך על השמיעה, ואם התקיעה הייתה טובה אבל השמיעה לא, הרי שלא קיימתי בכלל את המצווה. אולי לפני שמתחילים בכלל, זוהי הפעולה הראשונה שנעשית 40 יום לפני יום הכיפורים. 30 יום מתרגלים למצווה קשה מאוד, לשמוע. המצווה לשמוע היא מצווה שמחייבת הרבה מאוד הכנה. יהודי מתרגל כל יום לשמוע. השופר של ראש חודש אלול אמר הפרקי דרבי אליעזר, היה שופר שהיה בו כוח להימנע מחטא. אין זה מדרכה של תורה להבטיח פוליסות ביטוח להימנעות מחטא. בדיוק ההפך. האדם עצמו הוא זה שיחליט אם הוא יצליח להימנע מחטא ואם הוא לא יצליח להימנע מחטא. אבל ישנה כנראה דרך שבה אפשר לעזור לאדם להימנע מחטא. והדרך היא ללמוד את מושג השמיעה. אנחנו ננסה עכשיו יחד ללמוד קצת את המושג הזה. רק אזכיר לפני שאתחיל, פרשת השבוע האחרונה שקראנו, פרשת ראה, מתחילים הפסוקים הראשונים כך: ראה, ראייה, לא שמיעה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ומשה רבינו לא חוזר על הברכה של הר גריבים ועל הכללה של הר עיבל, את אלו הוא העריך בפרשת בחוקותיי, הוא יעריך שוב בפרשת כתבו, הוא מתמצת במשפט אחד. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם. והכללה, הוא מאוד מעניין, מה יקרה אם ישמעו לכל השופר בראש חודש אלול, לא ייטעו בחטא. באיזה חטא לא ייטעו? עבודה זרה. איך פתחנו את הפרשה? את הברכה אשר תשמעו. והכללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, וסרתם מן הדרך וכולי, ועבדתם שם אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. הברכה היא בעצם זה שתשמעו. מי שאינו יודע לשמוע, זאת עצמה, כך מסביר האור החיים הקדוש, זאת עצמה הכללה הכי גדולה. והכללה, אם לא תשמעו. ומי שלא יודע לשמוע, לא יכול להימנע מהחטא. והנה הוא מתגלגל לבשרתם ועבדתם אלוהים אחרים. כיצד? מה כוחה של השמיעה הזאת? השמיעה הזאת שאגב, בכל ספר דברים, גם בפרשה שלנו השבת, חוזרים על מעלתה כל הזמן. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והיה אם שמוע תשמעו, כל פרשה, את הברכה אשר תשמעו. והנה בפרשה שלנו, יוצאים למלחמה, והכהן משוח המלחמה פונה אל העם ואומר להם, שמע ישראל, אתם קריבים היום למלחמה. מהי השמיעה הזאת? נפתח את הדברים כמו שאמרנו באדם הראשון. ותפקחנה עיני שניהם. האדם הראשון חטא. הוא וחווה, עדיין לא נקראת כאן חווה, האיש והאישה. ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי עירומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. התגובה הראשונה שמגיבים האיש והאישה אחרי החטא היא הלבוש. הם לא יכולים להישאר עירומים. הם לא יכולים להישאר כמות שהם, בלי לבושים, בלי מחיצות, בלי כל מיני דברים שלא מאפשרים לי להיות אני, ולך להיות אתה, ולך להיות אתה. הם חייבים איכשהו לחסות את עצמם. נפקחו עיניהם, הם יודעים שהם עירומים. זאת הרי הייתה מעלתם, זה היה שבחם לפני החטא. היו האדם ואשתו שניהם עירומים ולא יתבוששו. מה קורה אז? וישמעו את כל השם אלוהים יתהלך בגן לרוח היום. ומה עושה להם השמיעה הזאת? כל השם אלוהים יתהלך בגן. ויתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוהים בתוך עץ הגן. הם שומעים את כל השם ומתחבאים מפני השם אלוקים. מאוד מעניין אגב איפה הם מתחבאים. אפשר להסביר בתוך עץ הגן כביטוי כללי בין העצים שבגן. אבל הביטוי עץ הגן הוא הביטוי שבא לפני כן למקום החטא. הם אוכלים מעץ הגן. מפרי עת הגן נוכל ומפרי העת אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו. את אותו הקול של השם אלוקים הם שומעים עכשיו, והקול הזה מפחיד אותם. והם מתחבאים מפני השם אלוקים בתוך עץ הגן. הם בעצם לא רוצים לשמוע. הם יראים מהקול ומבקשים לאטום את האוזניים. ומה קורה? ויקרא השם אלוהים אל האדם ויאמר לו, אייך. האדם מתחבא מפני כל השם אלוקים. ואז מתגלה שכל השם אלוקים ממשיך להדהד באדם גם אם הוא נכנס למחבואים. הכל שקורא לאדם ושואל אותו אייך הוא אותו הקול האלוקי הפנימי שמהדהד לרוח היום בגן העדן ושואל את האדם את השאלה החריפה ביותר שיכולה להישאל. איפה אתה כמו שהיית לפני רגע? איפה האתה הארום? איפה אתה כשאתה אירום, כשאתה מה שאתה, בלי כל הזיופים והמחיצות והמחלצות האלה? אייק. האדם מבקש לאטום את האוזניים כדי לא לשמוע את כל השם אלוקים. אבל כל השם אלוקים מייסר אותו מבפנים. ופתאום הבין שכל השם אלוקים איננו כל החודר דרך האוזניים, אלא זהו כל הפורץ מעצמו אל עצמו. הוא מנסה לברוח מהשם אלוקים, והוא שם לב שהוא בעצם בורח אל השם אלוקים. איך ניסח את זה אבן גבירול בשורה אחת? ברחתי ממך אליך. יש ניסיון לברוח לא ממשהו שנשמע מבחוץ, אלא ממשהו שנשמע מבפנים. והמשהו הזה שנשמע מבפנים, כשהאדם לא מסוגל להיות הוא עצמו, הוא גם לא מסוגל לשמוע את הקול הזה. ובמקום שהקול הזה יהיה כמו בפעם הקודמת, שבה האדם שמע את השם אלוקים מדבר אליו, כולנו זוכרים, זה היה כאשר בפעם הראשונה לוקח השם אלוקים את האדם ומטייל עמו בין אילני גן העדן ומצווה עליו לעובדה ולשומרה. ויצב השם אלוהים על האדם, מכל עץ הגן אכול תאכל, מפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכל ממנו. אז האדם שמע, והוא היה עירום, והוא לא יכל בכלל לראות את הקול הפנימי הזה כחיצוני לו. לכן הוא לא ירא מפניו. לכן הוא לא פחד מהקול הזה. ויקרא השם אלוהים אל האדם ויאמר לו אייך, והוא אותו קול פנימי שקורא לאדם כל הזמן באותו גן העדן, ושואל אותו את אותה שאלה קשה ביותר, איפה אתה? והאדם עונה את התשובה הכי נוראית. ויאמר, את קולך שמעתי בגן, ואירא, כי אירום אנוכי ואחווה. הרי לא שאלתי מדוע נחבאת. את קולך שמעתי בגן ואירא, כי אירום אנוכי ואחווה. אחרי החטא, אני כבר לא יכול להישאר אירום. אחרי החטא, אני מתחיל להתחבא. איפה האדם מתחבא? בפלאי פלאות. בעל כורחו, הוא חוזר למקום הפשע. הוא מתחבא בעצם באותו תוך עץ הגן. ומה קורה לו מבחינה פנימית? חיצונית הוא תופר עלי תאנה. הוא עושה חגורה. אגב, כל כך חשוב כאן החגורה. עלי התאנה מכסה את הערווה. החגורה היא זו המפרידה בין הערווה לבין הלב. היא זו המחזירה את האדם להיות בעל חיים משוכלל יותר. זו שיוצרת הפרדה בין ליבו של האדם לבין מיניותו של האדם. ומהי התגובה הפנימית שמתרחשת אצל האדם? הוא לא יודע עכשיו לשמוע. או בעברית אחרת, הוא חושב שהוא שומע, אבל נדמה לו שאת מה שהוא שומע אפשר להפסיק לשמוע כשסוגרים את האוזניים. והוא לא מבין שאת מה שהוא שומע הוא בעצם שומע מבפנים. חז"ל תיארו את זה במדרש בשיר השירים רבה, בתמצות פלאי. תני, עד שלא יחטא האדם, נותנים לו אימה ויראה, והבריות מתפחדים ממנו. כיוון שהוא חוטא, נותנים עליו, לא נותנים לו, נותנים עליו אימה ויראה, ומתפחד הוא מאחרים. תדע לך שכן, שכן אמר רבי, עד שלא חטא אדם הראשון, היה שומע כל הדיבור עומד על רגליו, ולא היה מתיירא. כיוון שחטא, כששמע כל הדיבור, נתיירא ונתחבא. שנאמר, את קולך שמעתי בגן, ואירא כי אירום אנוכי ואחווה. קול השופר עוד לא בא לידי ביטוי עד כאן. אבל מאוד מעניין שהזמן שחולף מאז שאלת האייכה שנשאלת בפסוקים האלו, שאלת האייכה שעל פי המסורת נשאלת ביום שכל אחד מאיתנו נשאל את השאלה, ביום בריאת האדם, בראש השנה. מאז שאלת האייכה חולפים יותר מ-2,000 שנה עד שניתנת לשאלה הזאת תשובה. האדם נשאל אייכה, והוא ענה המון דברים חוץ מתשובה לשאלה. הוא אמר שהוא הלך ושהוא חזר ושהוא התחבא ושהוא יהיה ושהוא היה, אבל איפה אתה? לא הייתה לו תשובה. 2,000 שנה יחלפו עד שיגלה האדם את התשובה האחת אין שינית לשאלה החוזרת הזאת של כל ההיסטוריה. התשובה הקצרה הנני. 10 ניסיונות יתנסה אברהם עד שהוא ידע לענות את התשובה לשאלה היקר. הזכרנו פעם שאולי לא היה דבר יותר טבעי מאשר לקרוא בראש השנה את פרשת בריאת האדם הראשון. הרי בראש השנה איננו עוסקים באיזשהו חג לאומי שלנו, ההפך, הכל אוניברסלי כל כך. היום הרת עולם, כל העולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. כמה טבעי היה לקרוא אז את פרשת לידת האדם, בריאת האדם, יצירת האדם, לעובדה, לשומרה. ומשום מה בורחים כל כך הרבה דורות עד שקוראים את הפרשה הזאת של לידת יצחק ועקידתו. קשה להסתפק בהסברם של חז"ל שיצחק נולד בפסח, נולד סליחה בראש השנה, ושרה, במדרש אחר מופיע, שנתעברה בפסח, וחז"ל מסדרים את זה בין המדרשים, ושמע כל הדרשות, קרא את הפרשה הכי מתאימה. אבל אולי זאת התשובה העמוקה. בראש השנה קוראים לא על האדם הראשון, אלא על האדם הראשון שענה לשאלה שהאדם הראשון השאיר פתוחה. האדם הראשון ששמע את הכל וידע לענות. מהי שמיעת הכל של אברהם? את זה אני רוצה לראות עכשיו. בפרק כ"ב מתחילה פרשת העקידה. בפרק כ"ב בספר בראשית, אצלנו בפסוקים הם הפסוקים משמאל העמוד למעלה. אני רוצה לגעת בנקודה שהזכרנו אותה בהקשר אחר פעם, והיא נקודה שלא נותנים עליה את הדעת. נסה לנקודה, הרב קוק זצ"ל בפירושו, היום מסעי ג' באלול, נכון אולי להזכיר את הדברים שלא דווקא כאן. והנקודה היא הנקודה הבאה. נחזור לפסוקים המפורסמים. ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. שוב, המגמה שלי היא לעסוק בעניין השמיעה. ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. תלך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. איננו נכנסים בכלל לעקדה, אלא רק לנקודה אחת. יצחק, סליחה, אברהם מצטווה לקחת את יצחק, ללכת לאן? אל ארץ המוריה. שים לב טוב לפסוק, יש כאן שתי נקודות ציון, ארץ המוריה, שם המקום הכללי, היכן בדיוק הוא צריך להיות, הוא צריך להעלות שם את יצחק לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. אם היינו עוצרים פה, למה אנחנו אמורים לצפות עכשיו? לאיזשהו דיבור אלוקי, עברית אחרת, לכך שאברהם ישמע מהקדוש ברוך הוא את המקום המדויק שעליו הוא צריך להעלות את יצחק לעולם. כך היה צריך להיות. נראה מה קורה הלאה. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. איזה מקום מדובר עכשיו? על ארץ המוריה. הוא עדיין לא יודע איפה ההר, מיד נראה בפסוק הבא שהוא עוד מחפש. הוא עוד לא מכיר את אחד ההרים. הוא הגיע למקום הכללי שנקרא ארץ המוריה. למה הוא מחכה עכשיו? לדיבור אלוקי שיאמר לו על איזה הר להעלות את יצחק לעולה. והנה פלא. היום השלישי וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. מה פירוש וירא את המקום? הרי הוא צריך לחכות לשמוע על המקום. ואם הוא רואה, אולי הוא רואה לא נכון? הרי מפורש נאמר לו לעלות לאחד ההרים אשר אומר אליך. יאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשוב עליכם. חז"ל מיד במדרש מפורסם במקום, מאוד מאוד כביכול מורידים בערכם של הנערים. נערים שעל פי מדרש אחד הם דווקא אליעזר, עבד אברהם וישמעאל. על פי המדרש פונה כאן אברהם אל יצחק, וברור שהמדרש מנסה לפתור את השאלה שאותה שאלנו, מיד תראו. ושואל את יצחק, תאמר לי, אתה רואה שם משהו למעלה? ויצחק אומר לו, בטח שאני רואה. אני רואה ענן קשור על ההר. אברהם מתפעל מאוד בדיוק מה שאני רואה. הוא פונה לנערים ושואל אותם, אתם רואים שם משהו על ההר? והנערים עונים, בטח שרואים, הרים, צלעים. ואז פונה אברהם אל הנערים ואומר להם, שבו לכם פה עם החמור. הואיל ועיניכם רואים אלא כמו שהחמור רואה, שבו לכם פה עם החמור. ואני והנער נלכה עד כה. אנחנו רואים אחרת. עוד עננים קשורים על הרים מאשר לראות על הר אדמה וצלעים. מה קרה בעצם שאפשר לאברהם להמשיך הלאה? נחזור לזה מיד. אברהם עולה למעלה, מניח את יצחק על המזבח, עוקד את יצחק, ואז מגיע הקול האלוקי מן השמיים, מפסוק י"ב, מצד ימין למטה. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ועלתה אצלו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממנו. הישא אברהם את עיניו, וירא, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. וילך אברהם, ויקח את האיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם ייראה. השם יראה, השם ייראה, והוא באמת זה שראה את המקום, למרות שבעצם הוא נצטווה לשמוע על המקום. ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים. ויאמר בי נשבעתי נאום השם כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את דינך את יחידך. כי ברך ברכך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער אויביו. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. ומה הסיכום לפרשת העקידה? עקב אשר שמעת בקולי. סיכומה של הפרשה שהדבר היחיד שחסר לנו בה זה השמיעה. הוא עקב אשר שמעת בקולי. שיצחק יזכה לגור בארץ הזאת. ישכון בארץ אשר אומר אליך. הוא יקבל את הברכה להיות פה, גם הוא יבקש, יקבל את זה עקב אשר שמע אברהם בקולי. וישמור משמרתי וכו'. כאן אולי נמצאת הנקודה העמוקה ביותר. אברהם, שהיה אמור לשמוע כל אלוקי מבחוץ, מגיע אליו. בסופה של העקידה, רואה עין, ואנחנו נקיים את מצוות השמיעה בקרנו של העין, שראה אברהם בסופה של העקידה, במקום שעדיין אנחנו מחכים לשמיעה של אברהם. אולי זהו עומקם של כל הדברים. לא על שמיעה חיצונית אנחנו מדברים, אלא על התבוננות פנימית. על שמיעת הקול הפנימי ביותר שבאדם, שבשיאו, שמגיע האדם לשיא העומק, הרי כאילו כל החושים מתאחדים אצלו יחד, והוא לא שומע את הקול באוזניים, אלא הוא רואה את המקום אשר אמר לו האלוקים. בדיוק אותו הדבר שיקרה לבני ישראל כולם בהר סיני, כאשר במקום לשמוע את הקולות הם יראו את הקולות. אבל כאן מופיע הפלא העצום. לא רק את הקולות של עשרת הדיברות ומצוות התורה הם יראו, אלא כך יופיע מיד אחרי עשרת הדיברות בפסוק החותם את עשרת הדיברות בספר שמות. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השם. אפשר לראות לפידים, אפשר לראות הר השם, אבל איך רואים כל שופר? מי שיודע לשמוע כל שופר, הוא איננו רק שומע באוזניו את כל השופר, הוא רואה את קולו של השופר. לא איזשהו חוש המקשר את האדם למשהו מבחוץ לו, גורם לו לשמוע את הכל. אלא כל השופר חודר אליו פנימה לפנימיותו. והקול הזה שהוא שומע איננו מפחיד. את הברכה אשר תשמעו, מי ששומע להשם אלוקיו, הרי שהוא והשם אלוקיו חיים ביחד. ונשמה שנתת בי תהוריי היא אותו חלק אלוה ממעל שהאדם מרגיש מתוכו, בתוכו, בפנימיותו. מי שאינו מסוגל לחיות עירום עם השם אלוקים, מי שצריך להתחבא מפני השם אלוקים, מנסה לאטום את האוזניים מפני שלגביו הכל הוא גורם חיצוני, הוא גורם מפחיד, הוא דבר הבא מבחוץ. ומפני שהוא דבר הבא מבחוץ, הרי שהאדם מאבד בכלל את הכוח הפנימי שלו לשמוע את כל השם האלוקים הקורא לו אייכה. כבר נגענו יותר מפעם בכך שזה מה שקרה לאדם ולחווה עם תחילת החטא. הנחש לא היה בכלל שוטה. חכם גדול, ארמומי גדול הוא היה. הוא הפונה אל האישה ואומר לה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, והיא לא עונה לו, שקרן, אלוקים אמר, אכול תאכל מכל עץ הגן, אלא רק מעץ אחד אלוהים אמר לו לאכול. היא במקום זה עונה לו את התשובה הכי מסוכנת. תאמר האישה, מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, היה צריך להיות עכשיו, לא נאכל, אבל לא. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו. וכבר הזכרנו, ומדוע את הנוכל לא אמר אלוהים? הרי גם את האכול תאכל אמר אלוקים. כאן עשתה חווה בדיוק את מה שהנחש אומר. הוא פנה אליה במשפט שקרי לחלוטין. אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לכם לא לאכול כלום. לשון אחר, הרי הקדוש ברוך הוא לא נותן לכם לחיות. הרי אתם מסכנים. הרי אסור לכם לעשות שום דבר בכם. הרי אתם מוגבלים נפש. וחווה ברחמים עצמיים נכנסת למלכודת שהנחש הציב לה ועונה את התשובה הכי מסוכנת. לא נכון. מפרי את הגן נוכל. למה? ככה. כי אנחנו רעבים. כי אנחנו בני אדם. כי אנחנו נורמלים. נכון שאנחנו דתיים, אבל בכל זאת אנחנו גם נהנים. גם אנחנו אוכלים. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא. נכון. זה נכון שאלוקים תמיד אומר לא. הרי זה מה שהוא עושה. הוא אומר לא. ולפעמים הוא מרשה. ובכלל בלי לשים לב. היא נותנת לנחש את הכל. ואז היא מוסיפה שאלוקים אמר על העץ הזה לא רק לא לאכול, אלא לא לאכול ולא לגעת. ואתה מנסה לחשוב על הפסיכולוגיה שלה, ואתה מבין מתוך הדברים שלנו את הכל. למה היא הוסיפה את הלא לגעת? חז"ל אומרים שבגלל שהיא הוסיפה לא לגעת, הוא דחף אותה הנחש, והיא נגעה, והוא אמר, את רואה שכשנוגעים לא קורה כלום, עכשיו עוד שלב. אבל היא הוסיפה לא לגעת מסיבה פשוטה. בשפה מאוד 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 גסה. כי אם היא הפכה את האלוקים הפנימי, הקיומי, האקזיסטנציאליסטי, הקיים כל כך בפנים באדם, לאיזשהו שוטר חיצוני, אז באמת אם יש שוטר בסביבה, עדיף לא לאכול ולא לגע ולא להתקרב, וכשהוא ילך נחזור לאזור. חווה עשתה את כל מה שהנחש אמר. הוא ביקש ממנה להפסיק לשמוע את כל השם אלוהים מבפנים כשהיא עירומה, ולהתחיל לשמוע את כל השם כשהיא מתחבאת. והיא נתנה לו לעשות. אברהם הגיע לשמיעה כזאת של כל השם אלוקים, שבחוש הוא כבר רואה את מה שהשם אלוקים עומד לומר. המדרגה העילאית הזאת שהגיעו אליה בהר סיני הייתה המדרגה שאפשר היה לראות את כל השופר. זוהי שמיעה מהסוג הכי עמוק שיש. שיסכם משה בפרשות שלנו את עם ישראל, עם עם ישראל, את עשרת הדיברות, את הר סיני, הוא יזכיר להם פעם אחרי פעם. ותמונה אינכם רואים, זולתי קול. השמע עם כל אלוהים מדבר אליו מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויהי. לשמוע את כל השם אלוהים. זוהי ההכנה של חודש אלול, לפני שפונים אל הקדוש ברוך הוא, ומבקשים ממנו, שומע תפילה, עדיך כל בשר ירוק. שופר של ראש חודש אלול, כך פתח הטור, הוא השופר שקורא לו לאדם לא לנטות אחרי החטא. ועכשיו נדמה לי אפשר להבין את המושג. שופר של ראש חודש אלול הוא השופר שקורא לאדם להבין שכשהוא חוטא הוא לא הוא. וכדי להרגיש את זה הוא צריך ללמוד לשמוע את הקול הפנימי. לא לתקוע בשופר, זאת מצוות יעשה, אלא לשמוע כל זה. את הברכה אשר תשמעו. כשלא יודעים לשמוע את הקול הפנימי, מגיעים לחטא העגל. ואז אפשר לקחת מה שהוא מוחש, חיצוני, ובלבד שיהיה במה לגעת. אבל כשיודע האדם לשמוע את כל השם אלוקים, יתהלך בגן לרוח היום, והוא עירום, לשמוע את השאלה מהדהדת אייכה, ולענות לשאלה, הרי שהוא יודע איך עונים את ההינני שידע אברהם לנו. אברהם נושא את עיניו, רואה את העיל אחר מאחד בסבך בקרניו. ומה קורה לו אז? ניגע בנקודה הזאת ובה נעמוד. העקדה הסתיימה. מלאך השם כבר קרא לו מן השמיים ואמר לו, אני חוזר על הפסוק, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. ואתה עומד תמה. אומרים לאבא הזה שכל מה שהוא עושה בחיים זה לא לגעת בבנו. והוא כפוי ללכת ולשחוט אותו. אומרים לו, מספיק, בשביל מה צריך לחזור על זה פעמיים? מספיק היה לומר את זה חצי פעם, מספיק היה לומר עוד, הוא כבר היה יכול להפסיק. אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. חז"ל שואלים מיד, בשמה הכפילות הזאת? ועונים תשובה המוזרה ביותר שיכולה להיות על פניה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, אל תשלח ידך אל הנער. אמר אברהם, ריבונו של עולם, אפשר פצע אחד? אפשר חבורה אחת? שריטה אחת? משהו, ריבונו, שכלום? אמר לו, ואל תעש לו מאומה. כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים. ויתה אברהם את עיניו, וירא והנה איל אחר. מה קורה? מה שקורה פה הוא כל מה שאמרנו יחד. אברהם לא רוצה לא שריטה אחת ולא חבורה אחת וחמישה. אברהם רק שואל את הקדוש ברוך הוא שאלה אחת. ריבונו של עולם, עליתי את כל העלייה הזאת. אני עומד כאן מעל המזבח ומאחלת בידי לשחוט את בני. זו הגדרה הנוראית ביותר שיכולה להיות עלי אדמה. עכשיו אתה תגלה לעולם שלעולם אב לא ישחוט את בני. אני מיד אקיים את גזירת הכתוב הזאת, ואהיה הכלי שדרכו התגלית הזאת תתגלה לעולם. שכך לא עובדים את השם. אבל יש לי רק שאלה אחת, ריבונו של עולם. את כל אותם תעצומות נפש, את כל אותם כוחות פנימיים, את כל אותה ההכנה לעבודת השם, את כל מה שמילאתי והתמלאתי בו 10 ניסיונות עד כאן, את כל זה, לאן אני מוציא? עם כל זה, מה אני עושה? את כל זה, איך אני מבטא? המאכלת נשארת, לא אגע בו. אבל מה עושים? איך מבטאים את זה? למד אותי תפילה, למד אותי ברכה, תאמר לי מה להגיד, תאמר לי מה לעשות. והקדוש ברוך הוא לא אומר לו, והוא שוב, כמו בעלייה להר, מסתכל, וירא, והנה עין, אחר מאחז בסבך בקרניו. העיל הזה כבר מונח היה שם מזמן. חז"ל אומרים, מונח היה שם העיל מששת ימי בראשית. ואברהם פתאום רואה שכשהאדם מכין את עצמו, הכלי שדרכו הוא יפעל, קיים, מונח, ממתין. בינתיים הוא מסובך, אחוז בסבך, שברים ותרועה וסיבוכים. אבל יש שם כלי, והכלי הזה דרכו אפשר לבטא את עבודת השם. תקעו לפניי בשופר של עין, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק. ואתם מעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. זהו אולי החידוש הגדול ביותר שרבי אבאו אומר כאן. גדולתו של אברהם לא הייתה כשהוא העלה את יצחק למזבח. גדולתו של אברהם הייתה שכשהוא הקריב את העיל להבדיל אלף אלפי הבדלות, הוא חש שהוא עושה את רצון השם באותה העוצמה, באותו העומק, כאילו היה חס וחלילה עוקד את עצמו. בראש השנה אנחנו מצווים לקחת את השופר הזה ולזכור הכנה לעבודת השם מהי. בחודש אלול אנחנו מצווים לקחת את השופר של ראש חודש אלול, השופר שבו למדנו לשמוע, לשמוע את הקול האלוקי הפנימי שבתוכנו, להתכונן איתו 30 יום כדי לפנות בסופם אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו בכל השופר לשמוע אל הרינה ואל הצפים. ערב טוב וחודש טוב.
מבית הכנסת המרכזי בירושלים, בית הכנסת ישורון, העברנו את שירו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב. הנושא שופרו של אלול, ראש חודש אלול, והשופר, כל השופר, השמיעה, השמיעה פנימית.